טוב.
שלום לכל מי שכאן ומי שבבית. אני מקבל תגובות שיש אנשים שבבית צופים בנו. זה השיעור היום, השיעור הרביעי בסדרה. אנחנו בחרנו נושא שנראה בעיניי מאוד מאוד יסודי, והוא איך ניתנה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. על שתי התורות האלה שהן תורה אחת, נאמר משה קיבל תורה מסיני. ברוך הבא. יש כאן שני קבוצות דפים, תיקח משניהם. גם על תורה שבכתב וגם על תורה שבעל פה נאמר תורותיי, התורה קוראת לזה שתי תורות. ב-40 יום שמשה רבינו היה בהר סיני, הוא קיבל את כל התורה שבכתב, כפי שידוע הרש"י בפרשת בהר, מה שמיטה כללותיה, פרטותיה, פרטותיה ודקדוקיה נאמרו מסיני, אף כל התורה נאמרה בסיני, והספקנו ללמוד בפעמים האחרונות מקורות שונים על איך נמסרה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. עכשיו לא כולם היו בשיעורים קודמים, אז אני אעשה חזרה קצרצרה, באמת תמציתית. התחלנו בדף שלפניכם שכתוב בו מכון מאיר בריבוע קטן, דף מספר 1 נקרא לו. התחלנו בגמרא בגיטין שיש שם מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. איך ניתנה התורה? מגילות, 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 או שניתנה חתומה? אני הולך כעת לפי פירוש רש"י, לא לפי תוספות שלמדנו. אז רבי יוחנן אומר שכל פעם, מה שהוא למד ב-40 יום בסיני, בתוך 40 שנה שהיה במדבר, הוא, כוונתי משה רבנו, שקיבל את הכל מפי הגבורה, מהקדוש ברוך הוא, לימד את ישראל ונתן להם כל פעם מגילה מגילה. מגילה, כלומר, לא מגילת אסתר, הדברי התורה, פרשיות התורה, הוא נתן להם אותם אד הוק, כלומר, מתאים למה שלמדו באותו זמן. ומה קרה בסוף ימיו? ב-37 ימים מראש חודש שבט, שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ראש חודש שבט היינו אתמול שלשום, עד זין באדר שהוא נפטר, אז הדביקו את כל המגילות, והוא כתב, כלומר, הכל הודבק יחד, להיות ספר תורה, והוא כתב מחדש 13 ספרי תורה, שהוא הספיק לכתוב אותם באותם ימים, היה מאוד זריז, הם הדביקו על פי ההנחיות שלו, והוא כתב את כולם, וחילק לכל שבט ספר תורה, כל שבט קנתי גם אפרים ומנשה בתוך 12 השבטים, ושבט לוי קיבל ספר תורה לשמור אותו במשכן. איפה לשמור אותו? בקודש הקודשים בארון, או במדף שהיה מחוץ לארון, מחלוקת בבבא בתרא, אם זה היה בתוך הארון, או במדף מחוץ לארון. בסדר? כתוב בסוף החומש, בסוף דברים, לקוח את ספר התורה הזאת, ושיניח אותו בצד הארון. אז לפי הדעה של ריש לקיש, לפי הדעה של רבי יוחנן, מגילה מגילה ניתנה. לפי דעת רבי ריש לקיש, התורה חתומה ניתנה. מתי? היא לא נכתבה עד אז, היא נמסרה בעל פה. כלומר, גם תורה שבכתב, שמכירים אותה היום כתורה שבכתב, היא נמסרה בעל פה, אבל בסוף 40 שנה, זה פעם ראשונה שמשה רבינו העלה אותה על הכתב ומסר אותה לישראל. טוב, אז יש דעה נוספת של תוספות שהרבי דנו בה ו... לא נחזור אליה היום. אחר כך למדנו דעת אור החיים הקדוש, שהייתה מאוד מתוקה, והוא אמר שאת המסעות, ומה היה בכל מסע, משה רבינו כתב על פנקס, כדי לא לשכוח. הוא כתב לעצמו בפנקס, אם תפקו את הדף ראשון, תראו אור החיים הקדוש, נקרא לזה עמוד מספר 2, ואז הוא אומר, הוא מתאר, נקרא איזה קטע קצר ממנו, ונראה שהכתוב מתכוון הודיענו סדר כתיבת המסעות, שלא נכתבו ביום אחד, אלא זה הסדר, שהתחיל משה לכתוב בפנקסו במצוות המלך, הקדוש ברוך הוא, מיום שיצאו ממצרים, אז זה הדרך, יום שיצאו ממצרים, כתב פסוק, ויסו בני ישראל מרמסס, וכו'. כשחנו בסוכות, כתב פסוק, ויסו, קצת מדלג, וכו' וכו' וכו', וכן על זה הדרך היה כותב כל מסע בזמנו, עד שהגיעו לימים האחרונים, מערבות מואב, מעבר לירדן, בעבר הירדן המזרחי, לפני הכניסה לארץ, ואז השם אמר לו, תסדר אותם, באותה תורה חתומה שדיברנו עליה, שמסתדרת מאוד עם ריש לקיש. אז זה תיאור מאוד יפה של אור החיים הקדוש. אחר כך ראינו את דברי הרב רוזן, שהביא בשם אגרה, וגם בשם הבעל שם טוב, אחד ראש החסידות, הבעל שם טוב, השני הזרם של המתנגדים, ושניהם אומרים אותו דבר, שהתורה שהייתה לפני הקדוש ברוך הוא, והמלאכים לפני בריאת עולם, שנאמר עליה, ויהיה אמון אצלו כל היום, הייתה כמו שעשוע בשמיים, ולכן המלאכים לא רצו לוותר עליה למשה רבינו, היא הייתה כתובה באש לבנה. כשאש לבנה, הכוונה כמו ערפל כזה. היא לא הייתה כתובה במילים שהן חתוכות למספר אותיות של כל המילים, אלא בפלסטלינה כזאת, כלומר, בהדבקה של כל המילים יחד. לא הייתה מחולקת למילים. ואז אפשר לקרוא בה לכאן ולכאן, ולמצוא בה את כל השמות של הקדוש ברוך הוא, שם של ארבע אותיות, שם של כבב אותיות, שם של עין בית אותיות, בכל מיני צירופים שונים ומיוחדים, כי המלאכים לא היו צריכים על פי התורה לפעול, כי זה לא תורה מעשית להם, אלה הם אבא ואמא וכו'. והייתה כתובה, אותם אותיות כמו שכתוב אצלנו, אבל בלי חילוקי התיבות, בלי חילוקי המילים, הייתה כתובה בהבנה אחרת לגמרי, כל פעם צירופי אותיות שונים. זה נקרא אש לבנה. כשהיא ניתנה למשה רבינו, היא ניתנה לו באש שחורה על גבי האש הלבנה. אצל משה רבינו היא כבר ניתנה לבני האדם, ובני אדם כדי לעשות לא יכול לנרות משהו שהוא במחילה נאמר מבולגן, הם צריכים זה, למה זה נקרא אש שחורה? כי שחור זה דבר שהוא כבר, הלבן זה מרופל, הלבן זה האופק, הלבן זה לא חתוך, ואילו השחור, הכוונה היא דברים ברורים, דבר דבור על אופניו. משה רבנו קיבל אותה, וכך הוא שמע מהשם ואמר בפיו, וכתב בצורה של אש שחורה על גבי אש לבנה. אש הלבנה זה הקלף, אש לבנה זה הבסיס הריק מאותיות אצל משה רבנו. והאותיות כבר ניתנו אצלו, נאמרו לו בצורה מפורטת. מאוד מאוד מעניין, נכון? שמונה הפסוקים האחרונים, שבהם נאמר וימות משה עבד השם, איך אפשר שמשה יכתוב אותם כשהוא חי? קודם כל זה קצת עצוב לכתוב את זה. אבל ב' לא כותבים דברים לא נכונים. כל מה שמשה אומר, משה אמת ותורתו אמת, כמו שאומרים באמרית, מוישה אמס ותורתו אמס, נכון? תורה סו אמס. אז הוא לא יכול לכתוב, וימות משה עבד השם, נכון? ויקבור אותו, מי קבר אותו? הקדוש ברוך הוא, כי לא נודע לאף איש מקום קבורתו מדויק, יודעים מר נבו, בדוב כללי, לא יודעים, אז איך הוא כותב, ויקבור אותו? עונה לעצמו, אלא אומר הרב רוזן, או הרב רוזן, שהספר, הוא ערך אותו, והוא אומר זה בשם הגרא, מדברי קודשו של הגרא, והבעל שם טוב, מספר של הבעל שם טוב, שהם, הפסוקים האלה, חזרו להיות אש לבנה, כלומר הם נכתבו בצורה לא קריאה בכלל, משה יודע שהוא כותב משהו, אבל הוא לא יודע מה הוא כותב. זה חוזר למצב שהיה לתורה לפני נתינתה, לפני מתן תורה. ואחרי שנפטר משה רבנו, מי שפענח והעביר לנו את הפסוקים האלה בצורה מסודרת, היה יהושע בן נון. זה לא המצאה של הגרא בשטו, זה דברי חז"ל שמפרשים. וככה נפתר את הבעיה, מי כתב את הפסוקים האחרונים? באמת, משה רבנו כתב אותם, אבל יהושע בן נון חילק אותם לתיבות ואותיות. בסדר חברים? זה דברים מאוד מאוד מפליאים. אחר כך למדנו, וכאן תחזרו לדף הראשון, באיזה צורה לימד משה רבנו, באותם 40 שנה, שאנחנו יודעים שמשה רבנו לימד התורה, באיזה צורה הוא לימד אותה. אמרנו, מול 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, הוא לימד את התורה לישראל במדבר. אם לא היה חטא המרגלים, אז היה נלמד את זה בארץ ישראל, היה נכנס איתנו, אבל היה חטא המרגלים, ואחר כך היה חטא מריבה, ויש קשר בשני החטאים האלה, עכשיו לא ניכנס לנושא שלו, נושא שלנו. אז מתי הוא לימד אותם? 40 שנה במדבר. מה היה סדר הלימוד? אז זה יש לכם בעמוד הראשון, ברמב״ם, בהקדמה למשנה. זה חלק מהקדמה למשנה, בהמשך השיעורים שלנו, אנחנו ניפגש עם עוד דברים של הרמב״ם בהקדמה למשנה, שמבארים כל מיני דברים ששייכים להופעה של תורה שבעל פה, אבל מה שכאן כתוב בעמוד הראשון, זה 4 פעמים משה רבנו לימד, וכשהוא יצא, אהרון הכהן 4 פעמים לימד, ואחרי כן שני בניו, אלעזר ואיתמר, 4 פעמים לימדו, ואחר כך, 70 זקנים לימדו את זה את המון העם 4 פעמים. זה דבר מאוד מאוד מעניין, אולי נקרא בפנים, למרות שכבר קראנו את זה שבוע שעבר, אבל לטובת מי שהגיע היום, כאן ובבית, אני קורא את הרמב״ם, הקדמה למשנה, אולי לא נקרא את הכל כדי לחסוך מאלה שכבר שמעו, שזה רק חזרה מתנוצטת. דה, כל מצווה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום, ניתנה לו בפירושה. זה מה שנקרא תורה שבעל פה. זה בניגוד גמור לתפיסה של הצדוקים והבייטוסים, שאמרו שרק תורה שבכתב ניתנה, ואחרי זה הקראים, ובימינו הרפורמים, וכל אלה שלא מאמינים בתורה שבעל פה, אומר, ניתנה לו בפירושה, הזכרנו מה שמיטה, כלליותיה, פרטותיה, דקדוקיה מסיני, אף כל המצוות. גם כתוב שהשם כותב, לקח את לוחות האבן, בתורותיי כתוב בתורה, תורותיי זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה, היה אומר לו המצווה, ואחר כך אומר לו פירושה ועניינה. וכל מה שהוא כולל ספר התורה, כמו הכל, למשל התורה אומרת, תשבו בסוכות, ובתורה שבעל פה אנחנו יודעים שסוכות זה סכך, שגדל מן הארץ והוא תלוש, ולא מקבל טומאה, אז שזה דברים שלכאורה תורה שבעל פה, זה כמו משה רבנו בסיני, בתורה כתוב רק תשב בסוכות, ולא כתוב לך סוכה בנויה, וכן הלאה, הרבה מצוות שאין להם שום הסבר, שום יכולת להבין אותם, אילולי התורה שבעל פה, שמתוך תורה שבכתב, והיא הפירוש לתורה שבכתב. עניין לימודו לישראל היה כפי שאומר במסכת עירובין, ואני באמת אקרא את זה בדילוגים, היה ממשה נכנס בעלו, נכנס על בתחילה אהרון. משה אמר לו מצוות עלו פעם אחת, ולימדה הוא פירושה, כלומר תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כל יום, סיפור אחר, היה בא יום אחד, אומר, היום שבת, לומדים על שבת. אחרי זה מחורת ושניח, גם כן למדו על שבת, כי שבת זה המון. אחרי זה מה נלמד על יום טוב. אחרי זה על חול המועד. אחרי זה הלכות שחיטה. אחרי זה הלכות מקוואות וכו'. והסתלק אהרון, הסתלק אין הכוונה, הוא עזב, אלא הוא קם מהכיסא שבו יושב כתלמיד לפני רבו. אבי, אתה היית שם באותה תקופה? לא. אתה זוכר את התמונה הזאת? אתה לא כל כך זוכר. טוב. שאתה לא בין 3,300 שנה, ועוד כמה שנים. והסתלק אהרון ויחזור לימי משה רבנו, לא הסתלק לגמרי, אלא ישב לימינו. ואחרי זה נכנסו אל עזר ואיתמר, והיה משה אומר להם, אז זה כבר פעם שנייה שמשה נותן את הספיץ שלו, נכון חבר'ה? פעם לאהרון, פעם להם. אחרי כן יבואו 70 זקנים, וילמדם משה, כמו שלימד לאהרון בניו, שזה פעם שלישית. ואחרי כן יבואו ההמון בכל מבקש השם, ויעשו לפני המצווה היא, עד ישמע קול מפיו, ונמצא אהרון שומע מצווה היא מפי משה 4 פעמים. כלומר, משה עצמו לימד 4 פעמים, ואהרון שהיה נוכח שמע מהפעם הראשונה, הוא שמע את זה 4 פעמים. בסדר? ובניו 3 פעמים, והזקנים 2 פעמים, הוא שרה פעם אחת. אז מה, הבנים הסתפקו ב3 פעמים? באמת אפשר לקלוט משהו מהתורה, לא במינימום של 4 פעמים? לא, הם ישמעו עוד פעם אחת. ממשה, הם שמעו את זה 3 פעמים. עכשיו, מי ייתן להם את הפעם הרביעית? אהרון, נכון לכם? והסתלק משה. ופה ויסק משה, זה כפשוטו, עזב את האוהל. כי לא מתאים שמישהו פחות ממנו ילמד, והוא יקשיב. הוא עבר את הגיל. הוא בינתיים הלך לטפל בנושאים אחרים של עם ישראל. חזר אהרון הפרש המצווה, יש למד ששמע מפי משה 4 פעמים, כמו שמענו כל המצאים, ואז יוצא שבניו שמעו את זה 4 פעמים, 3 ממשה, ופעם רביעית מאהרון. והסתלק אהרון מאיתם, אחרי ששמעו בניו המצווה 4 פעמים, אמרנו את זה עכשיו. וככה זה חוזר חלילה, ובסוף, לא חלילה, אלא חוזר, רק יש ביטוי כזה חוזר חלילה, כאן המעגל, נמצאו כל הקהל שמעו המצווה, אני דילגתי 4 פעמים, פעם מפי משה, פעם מפי אהרון, שלישית מפי 2 בניו התותחים, נדב אביו לא מוסכים כאן, הם נשרפו, אלא אלעזר ואיתמר, ורביעית מדבר כל 40 שנה, כן? ורביעית מפי הזקנים. ומה, באמת באוהל נכנסו כל עם ישראל? נכון, היו ניסים, אבל האם גם כאן? לא, לא בהכרח, היו נציגים, שוטרים, נשיאים, חכמים, מכל העם בפעם הרביעית, כלומר, היו זקנים, והיו אחרי זה נציגים מכל השבטים, ואחר כך היו כל העם הזה הולכים ללמוד וללמד איש לאחיו, גם בשיחות, דרשות, הרצאות, וגם בחברותה. יוצא שכשאנחנו עכשיו בבית המדרש, כאן במכון מאיר, ובכל ישיבה וישיבה, לומדים תורה ומלמדים אחד את השני, בשיעורים בחברותות, אנחנו המשך ישיר של מה ושל מי? של משה רבנו מהר סיני. מאוהלו של משה מהר סיני דרך 40 שנות המדבר, שזה מדהים. ולכן, כאשר יש תלמיד שהוא אומר דברים שהם סותרים את תורת משה, גם אם הוא לובש איצטלה דרבנן ומתהדר בשם של רב, אומרים עליו, כך כתוב בירושלמי, שהתלמיד הזה הוא קטוע מהר סיני. מה זה קטוע מהר סיני? הוא לא המשך ישיר ולא רציף של הר סיני. אם הוא אומר דברים שהם סותרים את ה... לא מתוך שהוא רוצה לכוון לאמת ויוצא לו טעות. אז בסדר, אז השם אומר, דגלו עליי אהבה, דגלו לגלוגו גם כשהוא טועה עליי אהבה. אבל אם הוא עוקר דבר מפורש, ברור, שנמסע במשך כל הדורות עד למשה רבנו, אז הוא קטיע מהר סיני. נגיד אם רבי רפורמי יגיד, מותר להתחתן בני זוג מאותו, לא רוצה להגיד מה. אז הוא קטוע מהר סיני. אם הוא מתקן את האוטו שלו בהפסקה בין מוסף לנעילה. יש דבר כזה. אז עליו, זה לא יקרה רב, רב בעיר רפורמי, אבל לא בגלל שאני מזזה באנשים באופן פרטי, כל אדם הוא יהודי, אז הוא חלק מהעם שלנו. אבל הדרך שלהם שמרחם היא קטועה, היא באה לחתוך את כל מה שכעת אנחנו מדברים, על השתלשלות תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אני ממשיך, וישתתו השרים, אלא יותר מבינים עניין, יותר, זה לא שרים פוליטיים, אלא שרים של תורה, שרי תורה, על כל ישראל ללמוד ולהגות עד שידעו בגרסה, כלומר כבר ידעו בעל פה את המצווה היא, וירגילו לקרותה, ואחרי כן ילמדו בפרושי המצווה, שזה התלמוד, הגמרא, המשנה, בלי שהייתה כתובה, פירושי, אז עד רבי יהודה הנשיא, לא נכתבה תורה שבעל פה, אלא נמסרה מדור לדור, מרב לתלמיד. כתבו אותה לעצמם, כמו איזה מין יומן כזה, כדי לזכור, אבל לא נכתבה כספרים, על ארון הספרים היהודי, רק תורה שבכתב הייתה כתובה, תורה שבעל פה עד רבי יהודה הנשיא לא הייתה כתובה, ואנחנו נגיע לזה אם לא היום, אז בהמשך, באותה הקדמה של הרמב״ם למשנה, ובאיגרת רב שרי הגאון, ובהקדמה שלימד היום לרמב״ם, הכוונה הקדמה למשנה תורה, טוב, ואז הוא מביא, וכן אמרו אבותינו ז"ל בברייתא, בתורת כהנים. תורת כהנים זה דברי חז"ל, תנאים ואמוראים, על חומש ויקרא. יש לזה עוד שם, ספרה. זה דומה למשנה, רק שהמשנה מחולקת על פי שישה סדרי משנה, על פי נושאים, וספרה, שזה תורת כהנים, וספרי, שזה במדבר דברים, זה דברי תנאים ואמוראים, על הפסוקים. וכן אמרו אבותינו ז"ל בתורת כהנים, זה ברייתא הם קוראים לזה, זה לא משנה, וידבר השם אל משה בהר סיני, ואמר לו את מצוות השמיטה, מה תמול, למה הזכירו את המילים בהר סיני, ולא כל התורה כולה נאמרה מסיני, אלא לומר לך, מה שמיטה נאמרה בכלליה ופרטיה ודקדוקיה מסיני, אף כל המצוות כלליהן ופרטיהן ודקדוקיהן, שזה תורה שבעל פה נאמרה מסיני. עכשיו נעבור בצד ימין, באותו עמוד ראשון, הרמב״ם הקדמה למשנה, בסדר? וכשאנחנו נגמור את שלושת הקטעים הקצרים האלה בעמודה כאן ובעמוד השמאלי, נעבור לדף הנוסף שיש לכם, של הצופים בבית, זה מסומן בתור דף 4 ו-5, שזה המשך דברי הרמב״ם בהקדמתו, זה לא הקדמה למשנה, זה הקדמה למשנה תורה. משנה תורה בשמו השני זה היד החזקה. אתם יודעים מה אני מתכוון, נכון חבר'ה? הקדמה למשנה היא נמצאת בספר הקדמות שנמצא בשלושתם, נמצאת גם בש"ס. הקדמה למשנה זה למשנה של רבי יהודה הנשיא. הקדמה למשנה תורה, יד החזקה, זה מה שהוא כתב, שזה ספר הפסקי ההלכה המופלאים, 14 חלקים, לכן נקרא היד. יד זה י"ד, 14 חלקים, שמקיפים את כל התורה כולה, וסדיר את כל התורה כולה, מה שנוהג בזמן הזה, מה שינהג כשבית המקדש ייבנה, בכל הדורות כולם, והוא כתב איזו הקדמה חשובה שמסבירה גם כן את סדר השתלשלות תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בסדר חברים? אז קטע אני בצד ימין למטה, מחילה שלא מספרתי את המקורות, זה המקל עליכם, אבל זה הכל עדיין בעמוד הראשון. רמב״ם, הקדמה למשנה תורה, היד החזקה. כל אני קורא סעיף א', ב' וג', ואחרי זה נעבור לדף הנוסף, עמודים 4 ו-5. האם כולם יש להם? יופי. רמב״ם, הקדמה למשנה תורה, יד החזקה. א', כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני, בפירושה ניתנו. כלומר, לא רק ניתנו לו תרייג מצוות, שבזה דרך כלל הם מחלוקן במוני המצוות במשך כל הדורות. הגמרא אומרת את זה, תורה ציווה לנו משה, תורה זה תף ריש, הגמרא בסוף מסכת מכות, תורה זה בגימטריה תף ריש יוד א', אני חוזר, המילה תורה בגימטריה זה 611, וקל מאוד לראות את זה, תף וריש זה 400 ו-600, 400 ו-200 זה יוצא 600, ועוד ו' וה' זה 611. וואי, ומה עם 613? תורה ציווה לנו משה, אבל שתי מצוות קיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. 611 ועוד 2 מוביל אותנו ל-613. זה גמרא בסוף מסכת מכות. ברוך הבא. יש כאן שני ציבורי דפים. אתה רואה? אתה רואה את הדפים? יופי. אנחנו בדף הראשון, נקרא לו, עם התמונה של מכון מאיר, למטה. ברמב״ם. טוב, שנאמר, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. תורה זו תורה שבכתב, ומצווה זו פירושה. זה מה שמסר הקדוש ברוך הוא בנבואה כמובן למשה רבינו בהר סיני. וציוונו לעשות התורה על פי המצווה, כלומר התורה שבכתב שהיא מעטה, ותורה שבעל פה היא הרבה, תורה שבכתב זה תמצית, ותורה שבעל פה זה פירוט, אי אפשר לקיים את התורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. למשל, הזכרנו בשיעורים קודמים, בהלכות שחיטה נאמר, וזבחת כאשר, זבחת כאשר שחטת בשר, לאכול כאשר ציוויתיך. ואיפה? איפה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה לשחוט? אלא זה נמסר לו בעל פה. זה נמסר למשה רבנו בסיני, חמש הלכות שחיטה יסודיות, נמסרו לו בעל פה. ומצווה זו היא הנקראת תורה שבעל פה, שעשו היה לכתוב, כתוב, על פי הדברים האלה, קראתי ברית איתך ואת ישראל, על פי זה תורה שבעל פה, כי זה נשאר עמוק בלב, זה בשפתיים, חיו את זה מאבא לבן, ממורה לתלמיד, והעבירו בעל פה את כל המשניות, לא משנות שכתב עוד הנסילה, את כל הדינים, כל הלכות, כל מה שמשה רבינו עומד ב-40 יום, נמסר בעל פה, עד שבא עוד הנסיר, רבינו הקדוש, אחרי חורבן בית שני, וראה שנתמעטו הדורות וגלויות, ועתידה התורה חס ושלום משתכח מישראל, ותעשה התורה לא רק לשתי תורות, אלא הרבה תורות, זה יגיד ככה, זה יגיד ככה, אז הוא סידר וערך את כל מה שנמסר בעל פה, את כל האמיתות האלה, כל הדברים האלה ממשה רבנו, הוא סידר אותם בשס, שישה סדרי משנה. סעיף ב', כל התורה הכתבה, משה רבנו קודם שימות, בכתב ידו, הוא היה יהודי זריז משה רבנו, מראש חודש שבט, שחל לפני יומיים, עד זין באדר יום הסתלקותו, הוא כתב, הזכרתי את זה בתחילת דבריי, 13 ספרי תורה, 12 ל-12 שבטים, ונראה השלישי, 13, נתן ספר לכל שבט ושבט, וספר אחד נתנהו בארון לעד. אני לא אתפלא, אם נזכה לעשות חפירות בתוך הר הבית, ונמצא שם את הארון גנוז, כי הארון יגנז בתחילת בית שני, כבר לא היה בבית שני, בבית המקדש ארון, אז נמצא אותו במחילות הר הבית, נמצא שם את ספר התורה בקו ידו של משה רבינו. אני לא אופתע, אני אשמח, לא אופתע. למה לא עושים את זה? כי לא רוצים להסתכסך עם הרשעים שגרים שם מסביב. בסדר חבר'ה? אבל בעזרת השם יגיע יום שכבר לא יחששו מהגויים, ויעשו חפירות עמוקות בתוך הר הבית, וגלו את אותם כלים שנגנזו, לא אלה שנלקחו לרומי, לוותיקן הרשעים, אלא אלה שבתוך הר הבית מצאו שם כמה דברים שנגנזו, שכבר לא יהיו בבית שני, וגם דברים שהיו בבית שני ונגנזו. וספר אחד נתנהו, זה לא נתניהו חבר'ה, זה מישהו אחר, ספר אחד, גם כן יהודי חשוב, ספר אחד נתנהו בארון לעד, שנאמר לקוח את ספר התורה הזה, מכאן מוכיח ריש לקיש את שיטתו שדיברנו בהתחלה, שהתורה חתומה ניתנה, שהיא אז נכתבה, ולא לפני כן, ושמתם אותו מצד, ושזה עכשיו כל הספר כולו, ושמתם אותו, והשני הוא נהנו, ספר התורה הזה כנראה שהדביקו ביחד, ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוהיכם, והיה שם בך לעד. בסדר, ג' והמצווה שהיא פירוש התורה לא כתבה אלא ציווה בה לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל שנאמר את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם זה פסוק בפרשת ראה ואותם דרשות גדולות שמשה דרש לפני העם טרם פטירתו אמר להם את כל הדבר אשר מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו זה לא הדברים שאתם כותבים תכתבו אלא הדברים שאני מצווה אתכם תזכרו את זה בעל פה ואם תשאלו למה זה כך חשוב אם הדברים הם בעל פה הם הרבה יותר חיים מאשר כשהם בספר כשהם בספר זאת אומרת זה בארון בהזדמנות אני אפתח אני אראה סעיף זה או סעיף אחר כשזה בעל פה זה חי הרבה יותר בתוכנו זה חרות בלב בנף בנשמה הישראלית לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו ומפני ועיקר העזרה היא על תורה שבעל פה כי תורה שבכתב כתובה אז בטח לא יוסיף אלא אם כן נוצרים כותבים משהו חדש לא עלינו אבל מה יותר שייך לנו נגיד לא להוסיף בתורה שבעל פה הכל שמבוסס אפשר מתוך התורה שבעל פה לפתח עוד ועוד 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 במשך כל הדורות שאלות ותשובות אבל הכל מהבייסיק מהבסיס של תורה שבעל פה שנמסרה מדור לדור ומפני זה נקרא תורה שבעל פה. בואו נעבור לדף השני שיש לפניכם. כשנתמעטו, הדורות הפסיקו לזכור, אבל כשהלבבות היו רחבים מאוד, והיו ימים של שקט ומנוחה, והתורה נמסרה על ידי גדולי ישראל מדור לדור, וישבו ולמדו כמו שצריך, אז ידעו בעל פה. אתה יודע, גם בימינו יש רבנים, כמו שהרב עובדיה יוסף זצ"ל, ועוד רבנים אחרים, שידעו את כל התורה כולה, הרב חיים גניבסקי, לפני זה הרב קוק זצ"ל, שידעו את כל התורה בעל פה. אבל זה יחידים. בדורות הקדמוניים, הבעל פה הזה הקיף את כל התינוקות, מדן ועד בר שבע, אומרת הגמרא, שידעו בעל פה את כל הלכות תומה וטהרה, זה כמו בתלמוד תורה שעומדים מגיל אפס, מגיל קטן, מגיל חמש, שש, גרסא דינקותא, דיו על לוח חלק, הכל נקלט ונחרט. בסדר ידידי? אנחנו זקנים כאלה, אתה ואני, התחלנו בגיל מבוגר, אבל מי שמגיל קטן עומד וחוזר, חוזר ושוקד את תלמודו, אז יש לו יכול לזכור דברים בעל פה, אבל באמת אתה צודק שנתמעטו הדורות וזה קשה מאוד, ולכן העלו, לכאורה זה אסור, כי אתה אמרה, על פי הדברים האלה קראתי איתך הברית, דברים שבעל פה אין אתה רשאי להעלותם על הכתב, אבל אמר רבי דן נשיא, עת לעשות לשם, הפרו תורתך, פסוק בתהילים קי"ט, אם אני אשאיר את זה בעל פה, עתידה תורה חס ושלום להשתכח מישראל. כמו שעוד נראה בפנים, כשנמשיך ונקרוא, נקרא גם ברמב״ם הזה, גם ברמב״ם המשנה, וגם באיגרת רב שרירא גאון. רב שרירא גאון היה בסוף תקופת הגאונים. הגאונים זו תקופה הכי קרובה לאמוראים, אמוראים כולל סבוראים, שהיו השלמה שלהם. אז הוא כתב איגרת שמסדיברה לחכמים בעיר בשם קירואן, או קירואן, הוא הסביר להם בדיוק את הכתיבה של תורה שבעל פה, המשנה והתלמוד, וזה דבר נפלא לקרוא, ללמוד את האיגרת הזאת. היא נמצאת בש"ס לפני מסכת ברכות. למה זה דבר נפלא? משום שזה כל כך אותנטי האיגרת שלו, היא נכתבה זמן לא רב, אחרי שנחתם התלמוד על ידי רבינה ורב אשי. אז מה שהוא כותב שם זה כל כך אמיתי, כשהוא מסביר את הצורך לכתוב, ומה הדברים שיש בתלמוד, ומי הם חכמי התלמוד, מה הקשר בין התלמוד למשנה ובין המשנה לבין תורה שבכתב? איגרת נפלאה, ואנחנו נקרא את התרגום שלה לעברית, כי נכתבה בארמית, יצא בהוצאת שוטנשטיין, יצא בספר שנקרא תלמוד מבוא לתלמוד, יצא התרגום של האיגרת הזאת, אני למדתי את זה לקראת לימודנו, נגיע לזה. בשמחה, איך קוראים לך? עדי. אולי זה לפני שבאת, הקדוש הוא ציווה שחלק מהתורה ישר בעל פה, כי השם רצה, וזה באמת עבד שנים ארוכות, שהתורה תהיה חיה בקרבנו. דוגמה בברכה, אחרי קריאת התורה, אומרים וחיי עולם נטע בתוכנו, נכון? בוא נגיד הברכה בשלמותה, ברוך אתה השם רב, אשר נתן לנו תורת אמת, בסדר? וחיי עולם נטע בתוכנו. אומר טור, אור החיים, הטור זה רבנו יעקב בנו של הראש, שכתב את הטור שולחן ערוך לפני שמרן רבי יוסף קארו על בסיסו בנה את השולחן ערוך שלו. אומר הטור בסימן קלט, ואל תחשדו בי שאני יודע את הטור, פשוט זה סימן מסוים שרגילים לצטט אותו, שהוא הסביר, אשר נתנו תורת אמת, זוהי תורה שבכתב, משה אמת, תורתו אמת, וחיי עולם, חיים של תסיסה, חיים של פרייה ורבייה רוחנית, חיים של כל הזמן קישור חי לתורה, זה תורה שבעל פה. חיי עולם נטע, נטע זה צמיחה, עץ שניטע באדמה הולך וצומח, תורה שבעל פה מתעסקים בכל הדורות, ככל שזה יותר בראש, בלב, בזיכרון, בבית המדרש, בחברותה, ובשיעורים, אז יותר ויותר נטייה שצומחת ומתפתחת ומתגנים כל העומקים של תורה שבעל פה, כמו שעושים כאן במכון ובכל ישיבה בלימוד הגמרא, חיי עולם נטע בתוכנו, אומר הטור, זאת תורה שבעל פה. כשזה נכתב, זה יורד. יורד ממעלתו, זה נשמר יותר טוב, אבל בספר, אבל זה יותר נשמע בספר מאשר בחיות הנשמתית הפנימית. אתה מבין, נכון? בתלמודי תורה, גם בבתי ספר ממד, אוהבים שהילדים, ללמד את הילדים להגיד בעל פה דברים. נכון? מחזירים אותם קצת לתורה שבעל פה. הרב יורם אליהו שלנו כאן תמיד מספר איך שבתלמוד תורה מורשה, כל הילדים יודעים בעל פה את הברכות של יעקב אבינו ל-12 השבטים בפרשת ויחי. אז הוא רגיל לספר איך שמכל הקומות בפרשה שבויחי יוצאים הילדים, ובכל המסדרונות מתגלגל הקול שלהם, בעל פה אומרים את הברכות ל-12 השבטים. ברור שהדבר הזה הם לוקחים איתם לכל החיים, נכון? אבל אם זה כתוב בספר ומשמעו מהמורה, ולמחרת מעוברים לפרשה אחרת, אז זה נשכח. אז מה שיש בספר פחות חי, פחות תוסס, פחות מצמיח פירות, מאשר משהו שיודעים בעל פה. זכרת, אמא שלי תמיד אומרת לי את הקינה של דוד המלך על שאול ונתן על הגלבוע, אומר לי זה בעל פה. זה מה שהיא למדה בקטנותה, זכרה את זה בעל פה, נשאר לה כל החיים. אז זו תשובה, אני מקווה, נכונה, או חלקית לפחות נכונה, לשאלתך. בואו ניכנס בזמן שנותר לנו להקדמת הרמב״ם, בבית כששמנו את הדף הזה במסך, אני מקווה שבאמת יכולים לשלוף אותו מהמסך בקישור, אז רשמתי פה 4 ו-5, אצלכם חלק כתוב באותיות קטנות י' וי' א', אחרי זה אם תפקו את הדף זה י' ב' י' ג', תפקו ממש הפוך על הפוך, אבל כאן בי' תראו מה אומר הרמב״ם כאן, ואני ככה באמצע הקדמה לקחתי, אומר נמצא מרב אשי, בשורה השנייה בעמוד י', נמצא מרב אשי עד משה רבנו עליו השלום 40 דורות. מה הוא עושה לנו חישוב כאן הרמב״ם? רב אשי ורבינה, אלה שני המסדרים של השס, בסדר חבר'ה? וכמה נפלא, אם תשבו את זה לסינים, ליפנים, לכל מיני אומות עתיקות יומין, איפה הם ואיפה אנחנו? לנו יש ידיעה ברורה, שלשלת של מסירת התורה עד לחתימת התלמוד, שהתלמוד זה סוף הפסיקה, ומשם והלאה כל הפוסקים מתבססים על התלמוד, שלא כמו שבתפיסה חילונית, חילונים, כי אני לא מדבר על אנשים, יחשבו שממציאים הלכות בימינו, כל מה שנאמר ונלמד מאז חתימת התלמוד, הכל נשען על התלמוד. ולמרות שהתפתחו מאז המון המון שאלות טכנולוגיות ומדעיות, לכל דבר יש תשובה בשני התלמודים, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי שנחתם 100 שנה לפני כן. והם נשענים על המשנה, והמשנה נשענת על שני כסת הגדולה, וכולי וכולי, כל מה שכתוב במשנה בפרק אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע, וישוע לזקנים, וזקנים מסור על אנשי כנסת לנביאים, ונביאים מסור על אנשי כנסת הגדולה, ומשם זה מגיע לסנדרין, נשיא ואב בדין, 71 דין. אז כדאי לקרוא את זה כאן, כדי לראות את הרצף המדהים. ויש אנשים שיש להם מגילות יוחסים במשפחה, שאומרות דבר דומה מה שעשה כאן הרמב״ם. הרמב״ם עשה את כאן לא עם המשפחה שלו, אלא עם מוסרי התורה בישראל, עד לרב אשי ורבינה, שהם מחברי השס. אבל יש אנשים שיש להם מגילות יוחסים משפחתיות, עד רשי, ועם רשי זה מגיע דוד המלך, אני מכיר אנשים כאלה, יש להם בבית, הוא בן שזה שזה. אז תחל תגיד, יש לכם עוד אומה בעולם, שמידים כל דור ודור מי היה, ומה עשה, ואיזה ספרים כתב, כמו שכאן אנחנו רואים על קטע מסע מהדורות, שהוא החשוב אולי בדורות, אותו מסירת תורה ממשה, ועד לסיום של הפסיקה, בוא נקרא למרות שזה אולי קצת, יכול לראות משעמם, אבל זה תורת חיים. רב אשי מרבה, כל אחד שמע על רבה והבאיה, נכון? אז הוא שם את רבה במרכז כאן, יותר מהבאיה, ורבה קיבל מרבו, שנקרא רבה. ורבה מרבונה, ורבונה מרב יוחנן, שהיה בארץ ישראל, ורב שמואל שמיו בבבל. כאשר בהלכה, כשנחלקו רב יוחנן עם רב שמואל, הלכה כרב יוחנן. ולמה? מה, הוא יותר גדול מהם? לא, אבל הוא בארץ ישראל, בטבריה. רב יוחנן הוא הבעל בית על תמוד ירושלמי. ורב יוחנן ורב שמואל, שזה השלישייה שהופיעה בפסקה ד', הם, אופה, רבינו הקדוש. מי זה רבינו הקדוש? זה לא רבי נחמן מברסלב? הוא גם נקרא אצל הברסלבים רבינו הקדוש, אבל אנחנו לא שמה. אנחנו פה מדברים על מעבר בין איזה תקופה לתקופה. רבינו הקדוש הוא הסוף של, נכון, ואחריו זה המוראים, כלומר רב, רב יוחנן ושמואל המוראים, כשלרב, על רב אומרים, רב תנה הוא פליג, בגלל שהוא במעבר, והוא המבוגר כאן בשלישייה הזאת, אז שהוא חולק, הוא יכול לחוק אפילו על תנאים, כי המוראים, שזה חכמי התלמוד, הגמרא, לא יחלקו על תנאים. רק שנבין את הערך שמריחים דור את הדור שלפניו, או תקופה את התקופה שלפניה. תנאים זה חטיבה אחת, זה ימי המשנה, עד למעלה, עד אנשי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק היה האחרון שבהם, והמוראים זה חכמי הגמרא, רבינו הקדוש מרבי שמעון אביו, כל אלה זה נשיאי סנהדרין, רבי שמעון מרבן, רבן זה נשיא סנהדרין, גמליאל אביו, רבן גמליאל בן שם אביו, שמות ככה זהים מסבא בן, רבן שמעון בן גמליאל זקן אביו, רבן גמליאל זקן רבן שמעון אביו, אני ביוד א', רבן שמעון, אופה, משני תותחי על שמוכרים לנו כל כך רבי, הלל ושמי, שבהמשך הדברים נראה בפנים באות שכמעט ולא הייתה ביניהם מחלוקת. תגידו, מה זאת אומרת? הש"ס מלא בבית הלל ובית שמאי. נכון, בית הלל ובית שמאי נחלקו הרבה, כי הם לא מספיק שימשו את רבותיהם כל צורכם. אבל הלל ושמאי נחלקו רק מחלוקת אחת בכל הש"ס כולו. על סמיכה, סמיכה בסמך. לא. אם ביום טוב, כשאדם מביא קורבן שלו, הוא יכול, אסור להשתמש בעלי חיים בשבת יום טוב, אם הוא יכול לקיים את המצווה של סמיכה על הקורבן שלוחצים חזק. שימשו, אבל הדורות התמעטו, ומלחמות רבו, וגזרות נגזרו על ידי היוונים שהיו אז, והדברים לא, 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 לא עברו כפי שעברו בדורות לפניהם, שלא היו מחלוקות. טוב, עוד נדבר על זה. בסדר? מה שאני לא מדבר עכשיו זה גם משום שאני לא זוכר עד הסוף, אבל נדבר על זה עוד. והלל ושמאי משמעיה ואבטליון. מאיפה הגיעו שמאיה ואבטליון? הם זוגות, אתה צודק. זוגות הכוונה אחד נשיא הסנהדרין והשני אב בית דין, אבל שמאיה ואבטליון הם גרי צדק. ופה אתם רואים את האהבה הגדולה שיש בה מישראל, את הערכה עמוקה לאנשים בלימוד, קשר למוצאם, הם התגיירו, הם יהודים, הם עכשיו מוסרי התורה, שמעיה ואבטליון, ויש לזה בגמרא, על הכהן הגדול שהיה, וכשהוא יצא בשלום מבית קודשי הקודשים במוצאי יום כיפור, באו העם לכבדו, לעשות לו חגיגה, יצא בשלום, לא כולם יצאו בשלום, אלה שלא נהגו על פי הסדר הנכון, ואז הגיעו שמעיה ואבטליון, נשיא הסנהדרין ואב בית דין, מאיזה סמטה, מאיזה רחוב, לקבל את פניו. אז העם ראה את שני התותחים האלה, כמו שאמרתי, עם ישראל אוהב את גדולי ישראל, לא משנה מאיפה הם באו, מה שני השם עכשיו, תלמידי חכמים יהודים ענקים, אז הם עזבו את הכהן הגדול, ורצו, ישרו יעמים על ימים, הם רצו אל שמעיה ואבטליון. ואז הכהן הגדול מאוד כעס, מאוד הקפיד, מאוד נעלב, ושמעיה ואבטליון היו בדרך אליו, כדי ללחוץ אותה ידיים, להגיד לו שלום עליכם, כל הכבוד, יישר כוח, יצאת בשלום, אבל כשהם הגיעו אליו, אז הוא נכנס בהם, ואמר להם, שלום בני עממים, שלום בני גויים, וואי, איזה מתח ואוויר, אז הם אמרו לו, יבואו בני עממי לשלום, ואל יבואו כהן גדול שככה מתייחס אלינו. קשה מאוד. בכל אופן, זה לא רק הם, אלא גם רבי מאיר היה בן של גרים, וגם רבי עקיבא, מי לנו יותר מפורסם, רבי עקיבא היה צאצא של גרים. שמעיה ותליון מיהודה, יהודה זה יהודה בן טבאי, ושמעון, מאוד מפורסם, שמעון בן שטח, ויהודה ושמעון מיהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי, ויהושע וניתאי ארבלי, מיוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, שניהם אנשי ירושלים, שאנחנו זוכרים לגור בה, לאט לאט מתקרבים חבר'ה למשה רבנו, בואו נשלים את הסוף לזה, ויוסף בן יועזר ויוסף בן חנן מאנטיגנוס, יסוחו, מאנטיגנוס, או משמעון הצדיק שהוא היה אחרון ל-120, לא 120 חברי הכנסת הנוכחים, כי אחמד טיבי מחשימו, הוא לא יהיה אחד מה... 120 חברי כנסת, חברי הכנסת שהיה בהם עזרא ונחמיה וזרובבל וברוך בן נריה וחגי וזכריה ומלאכי ומרדכי היהודי. אז שמעון הצדיק היה אחרון משיירי אנשי כנסת הגדולה, וככה מתחילים פרקי אבות, שזה מסע הזה, מתחיל משמעון הצדיק, ושמעון הצדיק, אופה, מעזרא, עזרא הסופר, שהוא עמד בראש שווי הגולה, שווי הציון מבבל, ועזרא מברוך, ברוך זה הסופר של ירמיהו, וברוך ברוך בן נריה, וברוך מירמיהו, ירמיהו מצפניה, עכשיו יופיעו לפנינו רבים מאתרי עשר, לא כולם, אבל כמעט כולם, וצפניה מחבקוק, וחבקוק מנחום, ונחום מיואל, ויואל ממיכה, ומיכה מישעיהו, ישעיהו מעמוס, עמוס מהושע, והושע מזכריה, וזכריה מיוידע, ויוידע מאלישע, אלישע שיצק מים על ידי, על ידיו של אליהו, ואלישע מאליהו, ואליהו מאחיה השילוני, ואחיה מדוד המלך, חבר'ה המתח עולה, ודוד משמואל הנביא, ושמואל מאלי, ואלי מפנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, כל זה ההיסטוריה היהודית בעוצמתה, בפלאיותה, בתורתה, באמונתה, ופנחס מיהושע, יהושע משה רבנו, ועכשיו השוס, עכשיו העוקץ, או עכשיו הבום האלכולי, משה רבנו, מי היה הרבה שלו? מי היה המלמד שלו? מפי הגבורה, נמצא שכולם, מהחתימת התלמוד ועד לכאן, 40 דורות, כולם, כל כך יפה הסיום הזה, מהשם אלוקי ישראל. ומה אחר כך? גם אחר כך יש לנו בכל דור ודור את הגדולים שלו, הם כולם נשענים על התלמוד שחתם רב אשי. נמשיך שבוע הבא, בסדר? תודה רבה לכל החברים.